ואנחנו בעמוד פי. כן, אני חושב שקצת למדנו את זה בפסקה למד דלת. למדנו אותה קצת יותר מדי מהר, אנחנו צריכים לחזור עליה כדי לברר את עניינה. כפי שאמרתי, זאת פסקה שנויה במחלוקת. הרב צבי יהודה קוק זצ"ל אמר לאביו הרב קוק לא לפרסם את הפסקה הזאת כי יתקפו אותו. הרב קוק אמר שזו יראת בשר ודם ולא יראת שמיים, ובסופו של דבר פורסם, תקפו אותו וכו'. היה יהודי אחד, אייזיק בן טובים, סופר. הוא התעניין, הוא שאל את הרב יעקב משה חרלפ, תלמידו של הרב קוק, איך להבין את הפסקה הזאת. וכדי להסביר לו את הפסקה, הרב חרלפ כתב קונטרס בשם טובים מאורות. כן, כלומר, מסביר את ספר אורות לאייזיק בן טובים. אז קרא לזה טובים מאורות. זה מודפס במהדורה החדשה של מעייני הישועה של הרב יעקב משה חרלפ, שמעוניין יכול לקרוא את זה שם. יש גם התכתבות בין הרב קוק עצמו לבין מקובל אחד מטבריה, הרב זריהן, נדמה לי, ששאל אותו מה המקור של הדברים שנאמרו כאן, והרב מפנה למקום בעץ חיים של רבי חיים ויטל, שתורת האריזל, מסביר רק שם שהדברים עלומים, כלומר כשרואים את הדברים כמו שהם כתובים שם, זה לא לגמרי ברור, אבל זה הפרשנות של הרב קוק, רק אומר, הייתי מוכרח לגלות את זה כדי לתקן את הדור. על מה מדובר? מדובר על שורש הנשמה של שמשון ושל בניהו בן יהוידע. מסופר על שמשון הגיבור בספר שופטים, שהוא קרא את האריה לגזרים, כן? דרך בכרמי תמנה. שמשון פוגש אריה, משסע אותו, גיבור. כמו כן גם על בניהו בן יהוידע, שהיה מגיבורי דוד, נאמר, הוא היכה את האריה בתוך הבור ביום השלג. כן? שגם הוא נלחם עם אריה והיכה את האריה. כן, יש לנו שני גיבורים שמתאפיינים בהכאת האריה. רק שהאחד הוא חבילת שרירים קצת גסה. כן, שמשון לא משהו מאוד נעלה ומעודן, לעומת בניהו בן יהוידע שהיה ראש הסנהדרין. כן, בכל זאת יש פער גדול מבחינה רוחנית בין שתי הנשמות, למרות שגם שמשון היה בעל רוח הקודש בסופו של דבר, רוח הקודש מהסוג של מה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, שכאשר אדם מוכן לעשות מעשה גדול למען הצלת הכלל, אז חלה עליו רוח הקודש. יש דבר כזה, אז זה המדרגה של שמשון. מה שנקל בניהו בן יהוידע, שזה בא מתוך לימודיות, מתוך גדלות בתורה. אז אם כך, אומרים חכמי הקבלה, שהנשמה של בניהו בן יהוידע היא נשמתו של שמשון. אלא שלפי צורך הדורות היה צריך ששמשון יופיע בלבוש שבו הופיע בדורו, מה שצריך לתקן, יתעדן בהמשך ונהיה נשמתו של בניהו בן יהוידע. אז כך גם, בעצם שמשון מהווה הכלי לאגס, הייתי אומר, להופעת רוח הקודש, והוא בבחינת ההתעמלות של צעירי ישראל. והשאלה היא, למה באמת זה מופיע בצורה הזאת? אז כתוב בשמשון, ותחל רוח השם לפעמו. מה זה ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול? ותחל לפעמו משמע שרוח השם הייתה נדירה, כלומר שלא היו נביאים באותם הימים, הייתה איזו תקופה של הפסקה בהתגלות, וכאשר הנבואה חוזרת אז זה טראומטי, זה מסוכן, אז צריך בשביל זה לבושים גסים כדי לשאת את האור של הנבואה. משל, למה הדבר דומה? לחומר רדיואקטיבי, שכדי להעביר אותו ממקום למקום, שמים אותו במעטפות כבדות של עופרת. עופרת זה לא מתכת יפה. זו מתכת כבדה, מגעילה, אפילו מסוכנת. כן? זה רעל, העופרת. אלא שככה מעבירים חומר רדיואקטיבי. אז אותו דבר, כאשר רוח השם מתחילה מחדש להופיע, היא מופיעה קודם כל בלבושים שיכולים לשאת את עוצמתה, לכן מקבלים צורה לא עדינה. כלומר, אם רוח השם הייתה פועלת על אדם כמו בניהו בן יהוידע מלכתחילה, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. אז זה מה שאומר כאן הרב, זה השורש הנסתר של הדברים שנאמרו כאן. עכשיו אנחנו נקרא את זה שוב, ההתאמנות. מה אתה רוצה? מה? אני לא הבנתי בכלל מה הדיון.
הדיון, האם
כלומר, האם כשאני מפרש את פסקה למד דלת, האם אני אומר את מה שהרב התכוון לומר, או שזאת, או שזה המצאות שלי? זה השאלה? מה? זאת אומרת, כלומר, האם אני בעצם מרמה?
לא.
לא הבנתי אז את הדיון, מה? זה בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שאני מפרש באופן מסוים, ומישהו אחר מפרש באופן אחר. זאת אומרת, כל אדם שמפרש את הפסקה, הוא מן הסתם חושב שזאת כוונת הפסקה. כלומר, כשאני מפרש את הפסקה, אני אומר שאני חושב שזאת הכוונה של הפסקה. ברור שמי שחולק עליי ומפרש את הפסקה אחרת, גם הוא חושב שזאת הכוונה של הפסקה. כלומר, לכן הדיון לא לגמרי ברור עדיין. כלומר, אתה שואל האם אני צודק בפירוש שלי ולא האדם השני. זה באמת לא כך פייר לשאול אדם שנותן פירוש האם הוא חושב שהוא צודק. לא, התשובה היא ברורה. כל אדם שמפרש יגיד שהוא צודק. כלומר, אני אגיד שאני צודק והשני יגיד שהוא צודק. לכן אז אני עוד לא הבנתי על מה הדיון. שלוש בבוקר התבקחתם? לא, לא, זה חשוב. זה לא טוב לדבר בשלוש בבוקר. צריך לישון בשלוש בבוקר. אתה שואל, האם הפירוש שלי הוא מקובל על כל המגזר הדתי-לאומי או לא? אני לא יודע, תשמע, תשמע, זה נראה לי פלפולים. בוא, אני מציע. נלמד את הפסקה, נראה מה היא אומרת, וזהו, מה? כן.
בקשר מה שאמרת על הכלי שהיה יכול לקבל את הרוח כן. הקודש, זה לאור התקופה?
כן, בדיוק. כלומר, יש תקופות שבהן ההערות זקוקות לכלים גסים. כן.
פעמי המשיח זה בין פעמי שמשון?
פעמי המשיח, כן, ודאי. לכן כתוב לשועתך קיוויתי השם, זה בברכת דן, נכון? שיעידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור, לשועתך קיוויתי השם. כך אמר יעקב אבינו, שהוא דיבר על דן, אמר לשועתך. אז אומרים, מי זה אותו אדם מדן שיעקב ראה? הוא ראה את שמשון. ואמר לשועתך קיוויתי השם, שהוא סבר ששמשון הוא המשיח. כן, יעקב סבר ששמשון הוא המשיח, אלא שטעה בו דבר אחד. ששמשון היה אביו מדן ואימו מיהודה, בעוד שהמשיח צריך להיות אביו מיהודה ואימו מדן. אבל הוא, אבל החיבור הזה בין דן ליהודה נתן את ההרגשה ליעקב שמדובר בכוח משיחי. אז לכן יש דבר כזה, כן.
התקופה היום שהנבואה בלושורה גם תצטרך לכלי מסוכן.
אז בימינו, זו, אז בימינו שרוח הקודש מתחילה לשוב,
כן.
אבל עוד לא בצורתה הבריאה, בשלה נאמר, זה מקבל כלים כאלה.
כלים שצריך להיות
של גברתנות, פיזית, כן, של גברתנות, של גסות. כן. כן, זה גם הסיבה שמשיח בן יוסף קודם, משיח בן דוד, זה אותו עיקר. עכשיו אני מציע שנקרא את הדברים בפנים, ואז נראה מה הרב קוק אומר. אם מה שאני אומר משכנע, זה סימן שאני צודק. לא משכנע, סימן שאני לא צודק. אני אפילו לא יודע מה הרב שרקי אומר על הפסקה הזאת. אתה יודע, אבל אני לא יודע. אז בואו נלמד.
זה לא פסקה, אני מתחיל את המילה הזאת. זה מה
משהו כללי, גם כללי לכל מה שמודיעים בו. ודיברנו, הגענו בספיק קודם שפה, במחוקת, שבעצם יש מגזר, אני אמרתי שיש אמת אחת, ואותו מוכן אמרתי שיש מגזרים, דיברנו בגלל שהרב דיבר, והסביר, ונראה את הסכמות, שבעצם מגזר X טוב על פי מגזר Y. וככה ההנהגה קבעה, שחרדים אומרים, שאומרים, אם כן, אז כל אחד יש לו תפקיד, בסכולה. אז אמרתי, נכון, אבל זה היה כל זה עד עכשיו. ועכשיו הלאה, כשאנחנו מדברים על ימי משיח ונביא שמתחילו, זה כבר נחשב תפקיד שכולנו להתאחד.
סליחה, זה לא הנושא של הפסקה. אני מוחה על ההטייה. אתה דן עכשיו בשאלה, האם יש תפקיד לכל ההבנות, האם צריך לאחד את ההבנות וכו'. בסדר, אני רוצה ללמוד את פסקה למדלת באורות. אני פשוט הרבה יותר מצומצם. מותר? יאללה. ההתאמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל. עכשיו, זה הפסקה. ההתאמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, לחזק את גופם, בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. כלומר, הייתה בתקופת הרב, כבר בתקופה הטורקית, ואחר כך בתקופה הבריטית, שהקימו ארגוני ספורט, מכבי, וגם היה ראשית של כוח צבאי, השומר, ואחר כך המחתרות. זאת אומרת, כל הפעילויות האלה היו פעילויות של בניין פיזי. פיזי גופני. אז הרב מסביר, אגב, שימו לב שהפסקה הזאת באה מיד אחרי הפסקה הקודמת, שבא גם הרב שמדבר על שרירים, בשר וכו', גבייה. טוב. הנה, כאן שמעתי מהרב זיני כי הכוונה של הרב קוק במונח התעמלות לא היה לסתם ספורט, אלא לאימונים גופניים מורחבים, חגם, שהיה בעצם הגדנה של אותם ימים, ומכאן גם ההקבלה לדוד, מובנת, צבא, זמירות. כן, אכן, בוודאי, פה גם הרב אומר, לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. היא, ההתאמנות הזאת, משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם. כלומר, אצל הצדיקים הם עוסקים בפנימיות ליבם, בתוככי חדריהם, בייחודים. ייחודים הכוונה, כוונות של חכמי הקבלה, במיוחד בתפילה, אבל בכלל, ייחודים שמביאים להם רוח הקודש, שמבליטים את האור האלוהי בעולם. כשתלמיד חכם מהסוג הזה מגיע למידה זו שהוא עוסק בייחודים, אז יש לו הערות רוחניות מיוחדות. אומר הרב קוק, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם, זה משכלל את הכוח הרוחני של אותם אנשים שעוסקים בייחודים.
זה רק בגנאי שעושים
את
הכוונה הזאת?
מה?
זה רק
בגנאי
שעושים
את הכוונה הזאת? אני לא יודע, אני קורא. אני לא נותן פרשנויות. אני, מה שכתוב. מה? מה? אתה שואל פה שתי שאלות. אתה שואל ככה, האם השכלול הזה של ההתעמלות מביאה לצדיקים, האם זה רק בתנאי שהם עושים את זה כדי לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה? ב', שאלת, האם זה רק בתנאי שהם מתכוונים לשכלל את הכוח הרוחני? זה שתי שאלות. התשובה היא, לכאורה זה רק בתנאי שזה כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, כלומר שיש בזה איזושהי גאווה לאומית. מה שאמרת שמתכוונים בזה לשכלל את הכוח הרוחני של הצדיקים? לא, הם לא מתכוונים. מדוע יש צורך בכל הצידוקים, הדרשנויות ובעצם התירוצים וההתנצלויות על כך שאדם צריך להיות בכושר, רק כדי לא להוות איום על דמות היהודי הגלותי הקמל? עם ישראל תפקידו להיות עמל, ולפיכך יש להתעמל, זה פשוט. הצידוקים והדרשנויות זה לא כדי להצדיק את זה שאנחנו נהיה בכושר. לא. אלא זה כדי להסביר את מדוע הקשר הזה בין הכושר הגופני לבין הייחודים. שזה, כן, נקודת חידוש. יכולת להגיד, תשמע, צריך להיות בריא כי צריך להיות בריא. תעשי התאמנות כי צריך להיות בריא. אבל החידוש פה של הרב זה שיש קשר עצמותי בין פעולת ההתעמלות לבין ההוויה הרוחנית. זה החידוש. אולי רוח השם לפעמו מדובר לגבי שמשון ולא לגבי הדור. כלומר, אולי הבעיה היא פרטית של שמשון. תשובה, רוח הקודש, במיוחד רוח הנבואה, זה לא עניין פרטי של אדם זה או אחר. זה תלוי במצב הדור. כמו שמצאנו בגמרא, שפעם יצא בת קול בבית המדרש ואמרה, יש כאן מי שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. זאת אומרת, זה כן תלוי בדור. כן.
סתם ילדים שמשחקים כדורגל, זה מצטרף?
לפי זה אתה חוזר על השאלה של אבישי, האם סתם ילדים שמשחקים כדורגל, זה מצטרף לזה? עד כאן שאלתך. זאת אומרת, אתה חוזר בעצם על שאלתו של אבישי. אותה תשובה שנאמרה לאבישי, תאמר גם לך, אני לא מקווה לשנות את דעתי בגלל התשובה, בגלל שהשאלה נשאלה פעמיים. התשובה היא כפי שהיא הייתה, שזה תלוי בכוונתם. כלומר, אם יש בזה תערובת של גאווה לאומית כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, אז יש לזה כן שייך.
השאלה שלי היא שכביכול בין שמשחק כדורגל, הוא תמיד יכול למנות איזה
כוחה,
וזה
לא נפלא. אז זה מה שאני אמרתי לך. זה תלוי מהי מידת המעורבות של גאווה לאומית בדבר. אם כן, אז כן, ואם לא, אז לא. לכן התשובה, גם בפעם השלישית תהיה אותה תשובה.
רגע, הפרטור של תינוקות שישבו, אם לגבי עבירות מדורית, תינוקות שישבו להצטרף להלכה, אז לגבי זה, הכוונה שהוא מכוון כדי להיות שירן, כדי שיהיה עבודתי מלמר, ולפנת ארץ וכו'. אז לא מכוון לגבי להתכוח לאומה.
כלומר, בפעם הרביעית שנשאלה השאלה, אני מסביר שזה תלוי במידת המעורבות של כוונה להיות בנים אמיצי כוח לאומה. אנחנו לא מדברים על אשמה של מישהו, אנחנו מדברים על פעולה. באיזה מידה הפעולה הזאת פועלת? כן, בבקשה. האם המקובלים מודעים לזה? הנה, הרב קוק מודע לזה, והוא מקובל. כן, אז לא כל המקובלים היו מודעים לזה, ברור. לכן אמרו שזה יעשה סקנדל. מי התנגדו? כולם התנגדו. כלומר, אמרו, מה פתאום? מה אתה מדבר? זה חדש, מה אני עובד כל הזמן ללמוד את כוונות הארי, מזיע, מתייגע לימים ולילות, ואתה אומר לי שההוא שמשחק כדורסל בחוץ, הוא הגורם לשכלול הכוונות שלי? אז תלוי מי. יש מקובלים שכן, יש מקובלים שלא. אז יש מקובלים שכן, הרב קוק. יש מקובלים שלא, כל האחרים, אז מה? טוב. כן, כשהרמב"ם אומר שצריך להיות בריא ולעשות התעמלות, הוא מתכוון בגלל שזה מדרכי עבודת השם. זאת אומרת, אם האדם לא יהיה בריא, איך הוא יוכל ללמוד? ולכן כדאי להיות בריא. זה כולם מסכימים.
זאת אומרת, שגם הצדיקים האלה צריכים לעשות את אותם
דברים. כן, זה כולם מסכימים.
אלא מה, התקופה באה להסביר עכשיו תופעה חברתית שיש בזמן.
כן, מה שהרב כאן מדבר על ההשפעה של מגזר אחד על השני, במיוחד שהייתה בזמן הרב קוק התעוררות לבריאות הגוף, שלא הייתה במשך כל הדורות של הגלות. כן? אז אני חוזר, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. ויעש דוד שם. מה זה ויעש דוד שם? מפרשים חכמי הקבלה שהוא היה עוסק בשמות, דהיינו בייחודים. ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כלומר, בזה שהוא עושה שם, הוא מטיב לכל האומה. ויואב בן צירויה על הצבא. אם לא היה יואב בן צירויה על הצבא, לא היה עושה דוד משפט וצדקה לכל עמו, אומרת הגמרא. ולא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמן של נערים, צחוק. אלא מה מדובר שמה? על הבריכה הגדולה בגבעון. שעל הבריכה בגבעון עמדו שמה שני צבאות, הצבא של יואב והצבא של אבנר. אמר אבנר, אולי במקום שנעשה קרב גדול ונהרוג אחד את השני בכמויות, אולי נעשה מה שנקרא קרב מייצג מן דוד וגוליאת. אז הוא אמר, כן, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ושמה בסוף נהרגו מזה ומזה במידה שווה, זה דווקא קטסטרופלי. בסוף אז כן היה קרב גדול, ומה שקרה כמה זמן לאחר מכן, אבנר נהרג. למה, איפה הוא נהרג? הוא נהרג על ידי יואב בחברון.
למה הוא קורא לזה עונש?
מה? זה שהוא נהרג. אבנר נהרג, אז חזל אומרים, למה הוא נהרג? זה היה עונש. על מה הוא נהנש? על זה שהוא עשה מדמן של נערים שחוק. כלומר שהוא קרא לזה, ישחקו לפנינו.
זה צידוק לרציחה שלו, מה?
זה לא צידוק, זה מסביר את העונש. זה לא בא להצדיק את יואב. יואב היה רוצח. הבעיה היא למה זה קרה לו לאבנר. זה שתי שאלות. זה שיואב לא בסדר כשהוא הרג את אבנר, סיפור אחד. זה שאבנר הגיע לו למות, זה סיפור אחר. בסדר? ואז השאלה היא, מה היה חטאו של אבנר שהראה לו מה שהראה לו? הוא חזר מפני שעשה דמן של נערים שחוק. זאת אומרת שהוא התייחס אל העוצמה הגופנית של בני ישראל כאל דבר שאין בו חשיבות. אבל, מה? לאומית רדודה, נכון. אבל לאומית רדודה זה קשור ללאומית עליונה, ולאומית עליונה זה קשור לשמות הקדושים. אז יש קשר של שרשרת. אבל, שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה. כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים, אלא שעל ידי הכוונות העליונות של ספר תהילים או של המקובלים עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית. כלומר, יש שני סוגי רוחניות בעולם, רוחניות פנימית, רוחניות חיצונית. אם נדייק, נשמה פנימית ורוחניות חיצונית, זה נשמה וזה רוח. מה ההבדל בין פנימיות לבין חיצוניות? למה מתכוונים? כשאומרים פנימיות, הכוונה על יסוד המוסר. כשאומרים חיצוניות, הכוונה על יסוד הטבע. האם הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע או במוסר? בשניהם. ולכן, ההכרח של גילוי ייחוד הבורא מחייב מערכת אחדותית, הרמונית, שקושרת את הפנים עם החוץ. ולכן צריך שיהיו המתעמלים, ויחד עם זה המקובלים. אם יום אחד נבוא למקובל, יגידו לו, נו, איך היו הכוונות היום? שמע, היום זה היה מאיר כמו נתינתן מסיני. אומר, אתה יודע למה? בגלל שצאסקה מוסקבה הפסידה מול מכבי. בסדר? ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות, כולם בהבלטת אופיה של האומה. בפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרך אחד היו, למה הוא מתכוון? חז"ל אמרו, איזו היא פרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה, ואומר, בכל דרך אחד היו, כלומר בשלוש מילים, או בחמש מילים של חז"ל, בכל מעשיך היו לשם שמיים, שיש מגמה כזאת של היהדות, שדעת האלוהים תהיה מתוך שותפות של כל כוחות המציאות, ולא מתוך הפעלה של חלק מסוים בלבד של כוחות המציאות. אז כיום, כשכבר ברור לכל בר שכל שאין סתירה בין מגזר במרכאות שעושה ספורט ובין מגזר שיושב ולומד גמרא ושולחן ערוך, אין שום חידוש ושום רלוונטיות להחיות דיון מסוג זה. זה פועל פעולה הפוכה, מפלגת ולא מאחדת. אני לא בדיוק בטוח שאני באותו, כלומר, באותו אורך גל, מה שואל. כלומר, קודם כל, אין פה, אני לא בטוח שהיום זה מובן שאין סתירה, כי יש בהחלט, המתח היום בין רוחניות לבין מעשיות נשאר די חזק ודי תקיף במגזרים רבים. כמו שאתה או עוסק ברוחניות או עוסק בספורט. זה דבר אחד. דבר נוסף, גם אלה שאינם רואים סתירה בין שני העיסוקים, לא תמיד רואים את האחדות האורגנית שבין שני העיסוקים. כמו שהרב מדבר, שהפעולה של ההתאמנות פועלת בתחום הרוחני ממש. זה באמת חידוש. דבר נוסף, אנחנו לא מחיים דיון, אנחנו לומדים תורה. וזה חלק מלימוד התורה, לדעת מהו היחס בין הגוף לבין הרוח. מה?
דבר פה על רוחניות.
על מה?
על נשמה פנימית.
כן.
התבטאות חיצונית. אם אנחנו לוקחים את זה לכל תחומי החיים שיש לנו היום, למשל, העובדה שאם מדינת ישראל לא מתרוממת מספיק טוב, זה בגלל שהצדיקים לא בסדר, או שבגלל שהיא לא מתרוממת, אז הצדיקים לא יכולים להתרומם. זאת אומרת, מי מושך את מי בסיפור הזה?
לא יודע אם יש לזה תשובה ברורה. אתה שואל מי מושך את מי? האם הצדיקים צריכים למשוך את המדינה או המדינה את הצדיקים? משהו זה אינטראקציה, זה בשני הכיוונים. כיוון שאני שייך לתחום של בית המדרש, יש לי נטייה של הלקאה עצמית ולומר שבית המדרש השם. אבל אפשר גם להגיד בכיוון ההפוך. כן? לי יש נטייה חזק להאשים את בית המדרש, אבל זה בגלל שזה עבודה שלי לעשות את זה. כן. הרוחניות החיצונית זה דעת אלוהים המתגלה דרך מערכות הטבע. וההתעמלות של האדם זה נקודת ההשקה בין האדם לבין הטבע. כן, בבקשה. אני מבין כך, אתה מביא שהמשטרים הפשיסטיים והטוטליטריים הם קידשו את הגופניות ואתה אומר שהם קושרים את זה לרוחניות. אכן, זה נכון, אבל הרוחניות שלהם זה מולקולה של רוחניות לעומת מה שיש אצלנו, לכן זה לא רציני.
לא, אני אומר כאילו שיש בכלל אולי כזה תביעה כללית, מי שרוצה להיות מרכז אידיאולוגי
לא, לאו דווקא. יש לפעמים שמרכז אידיאולוגי בעולם הוא לאו דווקא במפיזיות. למשל, הנצרות התפשטה בעולם דווקא מתוך דיכוי כוחות הגוף והבוז להם. זה לא... גם במאה ה-20 יש לך דברים כאלה. במאה ה-20 ההתפשטות למשל של השפעת הבודהיזם על העולם היא די גדולה, למרות שהבודהיזם דווקא מדריך את האדם לעזיבת הגוף ואפילו לסיגופים. כך שאני לא מקבל את זה, מה שאתה אומר, כנוסחה כוללת. זה נכון במשטרים מסוימים שאצלם העוצמה הגופנית הפכה להיות המרכז ההרצה. כן.
בכל זאת הוא מותח ביקורת על הדלאי למה? על הפסיביות שלו לכאורה.
זאת לא הייתה השאלה. בסדר, הלאה. ואל ייפלא. עכשיו תגיד, בסדר, אבל כל אלה שעוסקים בבניין הפיזי הזה, יש חסרונות במהלך החיים שלהם. כן, ואל ייפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. כן? כאן הרב בצורה מאוד עדינה רומז לחבילות רבות של רפש שדבקו בחייהם של הציונים הראשונים וגם של הציונים די העידנה. זאת אומרת, הם לא צדיקים לפי כל הדעות. נאמר. כן? כי אפילו אז אומר הרב, אל תתפלא, זה בסדר. כלומר, גם אגב שמשון הגיבור, זה לא היה כליל השלמות מהבחינה הזאת. כתוב, שמשון הלך אחרי עיניו, נקרו לו את שני עיניו. כן? הולך הביתה, אבא, אמא, יש חדשות טובות, התארסתי. כן? עם מי? יש איזה פלישתית שפגשתי בנחל סורק, יש לך אולי... בנות בישראל, יש נשים יותר טובות, לא? מה הלכת אחרי הפלישתית, בני היקר? רגע, ויומר, ישרה היא בעיניי. ולא ידעו אבי ואמו כי טוענה הוא מבקש להינקה מפלישתים. עכשיו, יש פה כמה בעיות באמירות האלה. א', לא ידעו אבי ואמו כי טוענה הוא מבקש להינקם. אז הם באים לחתונה, נכון? הם הולכים איתו לחתונה. כלומר, לא נותנים לו שני פליקים. נכון שהם פחדו ממנו. כן? אבל בכל זאת, יש גם כמה דברים תמויים ביותר. הבחור הזה, מה?
טוב לא לשמוע על אבי ולאמו. אם הוא רוצה מישהי, בעיניו בסדר, ואבא אומר...
כן, אבל בעיניו, אבל היא גויה. כן? עכשיו, אז הם אומרים, אבל ישרה היא בעיניי. זאת אומרת שאיך אבי ואמו הבינו את הביטוי ישרה היא בעיניי? שהם סומכים על האיש. כלומר, הרי שמשון לא משקר. שהוא מישרה היא בעיניי. זה נכון שהוא מבקש טוענה, אבל חוץ מזה הוא לא משקר. הוא אומר ישרה היא בעיניי, סימן שהייתה ישרה. או זה יותר נכון? שעיניו לימדו שזה נכון מה שהוא עושה. זה תופעה מיוחדת מאוד. הרי אצל רוב בני אדם, אם אדם יגיד, אני אשמע, אני אלך אחרי עיניי, אז אנחנו, הוא ירד מטה-מטה, לך תדע איזה שטויות הוא יעשה בגלל עיניו. אבל אצל שמשון הוא אדם כזה שאפשר לסמוך על העיניים שלו. ישרה היא בעיניי. דבר נוסף, אף על פי כן, ואף על פי כן, ולמרות כל זה, היחטא איש בגחלים וידיו לא תשרפנה, ולכן אמרו חז"ל, שמשון שהלך אחרי עיניו, נקראו לו שני עיניו, למרות שטוענה הוא מבקש. עכשיו, דבר נוסף צריך לשים לב, מה קורה בדרך לחתונה? הוא פוגש אריה, נכון? כלומר, הם עוברים שם בקרמי תמנתה, ובדרך שמשון רואה אריה, משסע את האריה לחתיכות, ולא ידעו אבי ואמו. לא ידעו, הם לא שמו לב, הלכו בדרך, איפה הלכת? רק רגע, היה לי איזה משהו. כן? היה לי סידורים, משהו כזה, חוזר, עיקה את האריה, ואף אחד לא שם לב, כן? עכשיו, איך הם לא שמו לב? אז זה הדבר הוא פשוט. הם עברו שמה בקרמי תמנת. עכשיו, נזיר, אסור לו לעבור דרך הכרם, הוא צריך להקיף. כלומר, אבי ואמו, הם רצו לקצר את הדרך, עברו דרך הכרם. אבל הוא, כיוון שהוא נזיר, אז הוא צדיק. כיוון שהוא צדיק, אז הוא פונה מהצדדים, שם הוא פוגש את האריה, לכן לא ידעו אבי ואמו. זאת אומרת שהוא מקפיד על קלה כבחמורה בדרך לחתונה עם הגויה שלו. כן? יש בו כמה דברים לא ברורים. כלומר, איזו תערובת מוזרה של האיש הזה. כן? אז זה מה... מה? אה? זה לא ממש... לא, זה מראה שהוא אדם מעורבב, שיש בו תערובת של דברים... לא... אגב, זה לא ברור שהיא הייתה ממש גויה, כי הרי הוא מן הסתם גייר אותה. איזה גיור כזה... אני יודע... לא היה עובר היום אפילו אצל... טוב, לא משנה. כן.
אם זה לא אומר
ש... האם
זה לא אומר שהוא עשה איזה
שום
שמיים
מלאכות? לא יודע. אז מה שכאן אומר הרב, אל ייפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העסוקים, באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל, כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור. כלומר, אפילו כאדם שיש לו רוח הקודש, צריך לעשות ברירה. מתערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה. כלומר, יש איזה לכלוך שדבק אפילו ברוח הקודש. כן. מה אתה רוצה?
לאותם המתערבים, זה היה תופעה נשמתית, אינסטנטיבית. לא היה להם שום הכרה.
הם רצו להיות בנים אמיצי כוח לאומה. להיות, לרצות להיות בין אמיץ כוח לאומה, זה פעולה שיש בה שייכות לרוח הקודש, מבחינה מסוימת. הרמב״ם אומר שברגע שאדם מתעורר להציל את הכלל, חלה עליו רוח הקודש. אתה מכיר את הסיפור של כוח צביקה? כן? שאלו אותו, תגיד, אתה לא פחדת שיקרה לך משהו? שאתה תמות? הוא אמר, לא, אני ידעתי שלא יקרה לי כלום. ברור, הוא בא למסור את נפשו להצלת האומה, אז חל עליו איזה רוח עליון. ככה בשופטים, הרבה פעמים נמצא יפתח שבאמת היה לכל הדעות מקלי עולם. על שמשון יש דיון, אבל על יפתח, ברור שהוא היה במובן האישי אידיוט. אבל, מנהיג גדול הוא היה. אני גדול הוא היה. אז זה כתוב, ותצלח עליו יד השם. היה משהו. מה? מה עם החסרונות של העוסקים באימוץ הגופני? אז זה כדאי לבדוק את החיים האישיים של כמה אנשים מאלה שעסקו באימוץ הזה. למשל פעם שאלו, היה איזה, היה שר בממשלת בריטניה שברגע שהתברר שהוא עשה מעשים מסוימים, אז הוא צריך להתפטר מן הממשלה. שאלו את דוד בן גוריון, מה היית עושה אם היה קורה אצלך כזה דבר? אז הוא ענה, הייתי מוציא לו את העין השנייה. הדיונים הללו...
זה הרב, זה הרוב דור שלא מכירים.
הדיונים הללו רק מחדדים את ההפרדה המלאכותית, שאיננה קיימת כלל במציאות, אלא רק בדמיון, בין כוח לרוח, בין רוח חומר, בין גוף לנפש. במקום להשיג את המטרה ההפוכה, ייחוד לחטיבה אחת. אז מה אתה מציע? שאנחנו נדלג על הפסקה הזאת? לא נלמד אותה? תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים. איך מקבלים דעת אלוהים דרך המוסר? זה דבר פשוט. אין הנבואה שורה, אלא על חכם גיבור ועשיר. וזהו חכם הלובד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו. יש יסוד מוסרי לעליות הנדרות בקודש. יען הכבודו בפרק שביעי של שמונה פרקים להרמב״ם. מחילה כבוד הרב, כשאתם אומרים המאה ה-20, לאיזה מאורע אתם סופרים 20 מאות שנה? הולדת ישו, מה זאת אומרת? מה, לא ידעת? תראה, אתה רוצה עכשיו להביא עוד דברים? זה אני עושה את זה פה. כן. עכשיו, אז אם כן אומר הרב, אל ייפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה. והיא הולכת ומתארת. כלומר, מדובר על רוח הקודש שנמצאת בתוך המתעמלים ובתוך כל העוסקים באימוץ הפיזי של האומה. הולכת ומתארת, מתקדשת ומתבררת. פשוט נהיית ברה. פודה את עצמה מגלותה עד שבאה לכלל דרך צדיקים ואור נוגה. הולך באור הנכון היום. מה זה הביטוי הזה? זה פסוק. בספר משלי. ודרך צדיקים, שמה זה משהו אחר, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. למה הרב שינה מאורח לדרך בציטוט של הפסוק? זה לא סתם. יש התכתבות בין הרב צבי יהודה קוק לבין אחד מהרבנים בהונגריה, הרב דוד משהו סופר, מהמשפחה של החתם סופר, שהתכתב עם הרב צבי יהודה עוד בחיי הרב קוק. ושם הוא, המקשה מהונגריה, מביא רשימה של טענות נגד הרב קוק. הנה אומר, רבני הונגריה כועסים על אבא שלך, בגלל שהוא עשה כך, בגלל שהוא אמר ככה, וכו' וכו'. סדרה של קושיות על הרב קוק. והרב צבי יהודה כתב תשובה ארוכה מאוד, פורסמה בחוברת בפני עצמה, נקראת תשובה וברור דברים, ששם הוא מסביר, הוא עונה על כל הטענות נגד אבא שלו. האם אפשר להשיג אותה היום? לא הוחרמו העותקים על ידי שום גורם. איפה אפשר להשיג אותה? אז אני לא יודע, יש לי בבית.
מותר לו? להשיג את אבא שלו?
כן, שלחו, למה לא ראה? אם מישהו יבוא בטענות אל אבא שלך, אתה לא תענה לו? תענה לו, מה
זה? זה לא פשוט.
יכול להיות שאבא שלו אמר לו, תענה. יכול להיות. יכול להיות שהרב צבי יהודה, לפני שהוא ענה, שאל את אבא שלו, מה אתה אומר על הטענה הזאת, על הטענה הזאת? אחת הטענות זה שדברי הרב קוק הם דבר חדש. ודבר חדש זה לא טוב. לפי הכלל הגדול, חדש אסור מן התורה, כל מיני דברים כאלה. זה דברים חדשים. אז הרב סיודה עונה לו שני דברים. הוא אומר, א', זה לא חדש, ב', ואם זה חדש, אז מה? והוא מביא לו את לשון הזוהר. הוא אומר, עיין בזוהר מקום זה וזה, על הפסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. מה פירוש הדבר? אורח זה שביל קטן. דרך זה דרך הכבושה לרבים. יש לפעמים שהצדיקים, כך אומר הזוהר, במקום ללכת בדרך של כולם, פונים הצידה אל איזה אורח. וכולם מתפלאים משום שזאת אורח שאף על פי שאין שם איסורים, אבל לא ראינו שהצדיקים רגילים לדרוך שם, אלא דווקא רשעים ראינו שם. ואז כולם אומרים, מה קרה לו לצדיק שהוא דורך באורח של הרשעים? אבל הצדיק הולך ללקט את אור נוגה. מה זה אור נוגה? שוב, זה מושג של תורת הקבלה. האור שעל הגבול בין הקודש לבין החול, שהוא קרוב אל התומעה. זה מה שנקרא בקליפות, בעולם הקליפות, אצל המקובלים, הקליפה היותר חזקה נקראת רוח שערה, ויש קליפה פחות חזקה, ענן גדול, עוד קליפה נקראת אש מתלקחת, כל אלה תמאות. כן? זה דרגות שונות של תומעה. ויש קליפה רביעית, דקה מן הדקה, שנקראת ונוגה לו סביב. שהמקובלים אומרים ככה, כשזה מחובר אל התומעה, זה תמא. כשמנתקים את הנוגה מן התומעה, עד רבה זה מתאהר והופך להיות תוספת חול על הקודש. זה נקרא קליפת נוגה, שיכולה להתאמה, יכולה להתאהר. אז כשרואים את הצדיקים הולכים באורח הזה, אומר לך הזוהר, הם הלכו לשם בגלל אור נוגה. הולך ואור עד נכון היום, עד שבסוף יתברר בזכות הצדיק הזה, שהדרך הזאת שבהתחלה הייתה אורח, היא הדרך שבה כולם היו צריכים ללכת. מזל שהוא לפחות לקח על עצמו ללכת, כי הוא סלל דרך. לכן כאן גם הדבר הזה פה הרב רומז ביחס להתאמנות. שרוח הקודש של בעלי ההתאמנות, שהיא בהתחלה רוח הקודש מלוכלכת מאוד, מעורבת בהרבה סיגים, היא הולכת ומתבררת על ידי הצדיקים, שהם גם בעצמם ייכנסו למהלך הזה, ואז הם כדרך צדיקים, לא כאורך צדיקים, ההולך, כאור נוגה ההולך ואור. ההולך הוא מאיר יותר ויותר עד נכון היום. ייתכן שפעולה מסוג זה נעשתה על ידי הרב קוק בעצמו כשהוא ביקר בפוריה. אתם יודעים איפה זה פוריה? היום יש בית חולים, אבל וזה אפולה. מה פתאום? ליד הכנרת, ליד טבריה. פוריה זה לא בית חולים העמק. יש בית חולים העמק באפולה, אבל יש בית חולים פוריה. עכשיו, איפה שהיום בית חולים פוריה, פעם הייתה מושבה פוריה. הרב קוק, מה? יש עדיין? יש עדיין, טוב, יש יישוב. בקיצור, הרב קוק ביקר שם במהלך מסע המושבות המפורסם, שהוא הלך שם עם כמה רבנים כדי להיפגש עם, עם אנשי העלייה השלישית, והרב קוק שם דרש דרשות גדולות וזה, הציבור שם התלהב מאוד והתחיל לרקוד. אז זה היה בתקופה כזאת שמישהו היה אומר דברים יפים, כולם היו רוקדים. פעם. אז בקיצור, ורקדו שם כל הלילה. במהלך הריקוד, הרב קוק פשט את בגדיו ולבש בגדי פועלים ולקח רובה בידו. והוא אמר לפועלים שהוא לא יחזור אל בגדי, הבגדים החרדיים שלו, עד שהם לא מתחייבים לתקן את עניין תרומות ומעשרות במושבה. אז הם קיבלו על עצמם, יחזיר להם את בגדי הפועל וכו'. מה הוא רצה לעשות בזה? כלומר, אצל הרב קוק, פעולות כאלה היו גם בעלות משמעויות מיסטיות, כן? ושהוא הלך ללקט את קליפת נוגה. זה הכוונה. אז זה מה שאומר כאן הרב, עד שבא לכלל דרך צדיקים, ואור נוגה הולך באור עד נכון היום. שוב מכילה הרב, השאלה מתעוררת, האם זה לא חורה ולו במעט, שבבניין בו לומדים תורה בשנות ה-60 להקמת מדינת ישראל, אתם סופרים להולדת ישו? נכון, זה חורה. אבל אין לי ברירה, כי אם לא, לא יבינו על מה אני מדבר. בוקר טוב הרב, האם החידוש, אבל אתה צודק, הרגישות שלך היא בהחלט במקום, אבל מה, אני יכול לתקן כל העולם. בוקר טוב הרב, האם החידוש של הרב קוק הוא עבור הדורות האחרונות, האחרונים שלנו, אבל בעצם זה היה ידוע לדורות הקודמנים, כמו הדוגמה שהרב הביא עם דוד המלך, וזה נשכח בגלות, תודה. כן, זה ידוע אצל בעלי הסוד. כלומר, יש הרבה אינטואיציות שהן פעם גלויות בחיים, כשזה הזמן שלהם, ושנשמרות בתור ידיעות ליחידי סגולה בזמן הגלות. יש בהחלט דברים כאלה. כן. בתרבות היוונית יש אינטראקציה בין השכל לבין הגוף, אין שום ספק. אבל זה עולם מחולק. זאת אומרת, צריך שלמות הגוף כדי שתהיה שלמות השכל. כלומר, אם אתה תהיה בריא, תוכל לעסוק בפילוסופיה. בוא, מה? זה, גם הרמב"ם מביא את זה, נכון? זה מה שאמרו היוונים. כן? זה לא מה שהרב קוק אומר כאן. כי הרב קוק מדבר על זה שיש גילוי של קודש בגוף. דבר שלא קיים ביוונים. כלומר, הגוף הוא דבר, הוא הייתי אומר ככה, גורם מפריע, או גורם מסייע, על כל פנים, שצריך לתת לו את חלקו כדי שתוכל להיות בשלווה. אבל אין בו ערך עצמי. מה שאין כן אצל הרב, שהוא מדבר על קדושת הגוף. זה דבר אחר לגמרי. בבקשה.
הרב שכותב,
ואני פלא
את זה של
סרונות. כן.
זה ציטוט על
מיני לומר
בעצם שזה תופעה של ילדים, זה חייב להיות?
אתה שואל האם החסרונות זה דבר שחייבים להיות.
הוא כותב פה ואני פלא כאילו שיכול להיות חייב.
אתה שואל האם החסרונות זה דבר שחייב להיות. התשובה היא, מצד האמת, כן. אז זה האופן שבו זה עובד. כן, בבקשה. יפה. כלומר, יש גם בצד חז"ל ביטויים כאלה. טוב. פרק למדה. כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה צריך לטהרה יותר גדולה. נסביר. אם יש לי אתגרים קטנים אז צריך טהרה קטנה. אם יש לי אתגרים גדולים צריך טהרה גדולה. למשל, האם צריך אדם שנטמא בטומאת הגוף, האם מותר לו להתפלל וללמוד, או שהוא צריך קודם כל לטבול בימי מקווה? מה התשובה? לא צריך. למה? אמרו חז"ל, הלא כדברי כאש, נאום השם. מה אש אינה מקבלת טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. ולכן היום ההלכה היא שאם אדם נטמע, הוא בכל זאת יכול ללמוד תורה. בימי חז"ל, במיוחד בתקופת בית שני, דבר כזה לא היה עולה על הדעת. אדם שנטמע, לא מתפלל, לא לומד, עד שלא נטהר. אין דבר כזה. בסדר? יש בספר שאלות ותשובות מן השמיים, שאף על פי שההלכה היא שמותר, ראוי לחזנים לפחות להקפיד בדבר הזה. מי שצריך להוציא את הציבור ידי חובה, הוא לא יכול להתפלל בטומאה, צריך לטבול. אבל זה מידת חסידות. כלומר, אם בכל זאת יתפלל, יוציא את הציבור ידי חובתו, הכל בסדר. מה שאין כן, בזמן המקדש, אדם לא יעלה לדעת שיכנס למקדש בטומאה, זה כבר איסור דאורייתא. ויש מקומות שאם הוא נכנס, אז הוא אפילו חייב קראת אם הוא נכנס בטומאה. כלומר, זה ברור שדבר כזה אי אפשר, תלוי באיזה טומאה, טומאת מת, טומאת קרי וכדומה. אבל האתגרים של תקופת המקדש, שהם שיתוף בעלי החיים ושיתוף הגופניות והרבה מאוד מרכזים של הנפש בעבודת השם, זה יצריך טהרה יותר גדולה. עד כאן מובן?
כן ולא.
מה לא?
מה שהרב אומר, כן, יכול להיות דתות אחרות, כן? היה שיתוף של גוף ובעלי החיים וכל הדברים של טהרה.
זה לא נכון. לא נכון. גם בדתות אחרות מצאנו שכשהם עוסקים בעבודת אלוהים יש להם תנאים מקדימים של טהרה וכדומה. אז אם כן אומר הרב, כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה בהשפעה רוחנית, מוסרית וקדושה צריך לטהרה יותר גדולה. וחוץ מזה, והזמן נלמד מהם, המקדש וקודשיו, הנה עכשיו הרב מסביר, המקדש וקודשיו כוללים את רוממות, אצילות ההשכלה ואת תחתית טהרת הדם והבשר, הדמיון והרגש. הרי במקדש יש גם רוח הקודש. נביאים נכנסים למקדש. מכוח מה שהם רואים שם, הם מקבלים חזיונות נבואה. ושם גם נמצאת הסנהדרין שעוסקת בפסיקת הלכה לכל ישראל. אם כן, יש שם עליות רוחניות גדולות מאוד. יחד עם זה, שוחטים, יש שם קטורת, ריח, יש מוזיקה, יש הרבה עבודות בקיצור. עבודות בעלות אופי תחתיי, בטהרה, אבל תחתיי. אוכלים בשר. למשל, בהקרבת קורבן פסח, הגמרא אומרת, אם יש פה מישהו רגיש שיצא עכשיו, כי זה הולך להיות, זה תמונות קשות, שהדם של קורבן פסח היה ממלא את העזרה, עד כדי שזה כיסה את הקרסוליים של הכהנים. כלומר, הכהנים היו טובלים בדם, מרוב שחיטה. אז זאת אומרת שיש פה צדדים, הייתי אומר, ברבריים, בפריעה מסוימת. אז הוא אומר, ובשביל אלה השלבים התחתיים המקושרים בכללות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. ההשפעה העליונה לבדה מכוונת אל הדעת וממלאה בזה את תפקידה, בתקווה שממעיין הרוחני יתהר הכל, כלומר כשזה רק לימוד תורה, היא אינה צריכה כל כך לפרט את ההרה מעשית, הלא כדברי כאש נאום השם. מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. זאת אומרת, בשעה שאנחנו מסמיכים את הכל על הרוחניות העליונה, אין צורך בהקפדה על טהרה. אם אנחנו רוצים לשתף את כל כוחות החיים, צריך טהרה. כן, בסדר. החסידות האחרונה, מה זה החסידות האחרונה? תנועת החסידות, הבעל שם טוב וכדומה. פנתה, מה? לא, לכן צריך טהרה. לכן היו מקפידים להיכנס למקדש רק בתנאי טהרה מחמירים. מה? מה הרוויחו שהצליחו על ידי כך להעלות את השלבים התחתוניים אל השלבים העליונים. כלומר, הכל התגלה שמה באחדות אורגנית נפלאה, שלימוד תורה לבדו לא יכולה לספק, לא יכול לספק לך. לא, לא, אתה מסתבר. סימן שאני מורה גרוע, מה? כן, נו? אולי, לא יודע, בוא נעשה החלפות. נו? אני מסביר דבר פשוט ביותר. המקדש זאת עבודת השם שכוללת את כל מכלול הכוחות. בשביל להגיע לדבר כזה, אני צריך הרבה טהרה.
שאם לא כן, מה יקרה?
שאם לא כן, אני אתמה. היה לי זעזוע נפשי אדיר. אם אני אכנס למקדש ואני אקריב קורבנות כשאני טמא, אתה יודע איזה נזק זה עושה לי? זה הורס את כל מערכות החיים שלי. לכן אני חייב להיות טהור כדי להיכנס למקדש. לעומת זה, ללמוד תורה. לימוד תורה זה רוחניות בלבד. רוחניות בלבד לא צריך, היא יכולה בעצמה להעלות את הכל. לטבול את האדם במימי הדעת. ראיתי? טוב. אז הנאום של ראש ממשלת ישראל לפני יומיים היה כאור נוגה ההולך באור, רק שחלק שמעו מדבריו ודברי התומעה, וחלק שמעו את דברי הנוגה המאיר והולך לקראת ההיפרדות מהצדדים האפלים והולכים ומאירים. קידוש השם במגמת עלייה. טוב, נו, צריך לחזק.
אז רבנו גרשום שעשה את הלטבול עיקריות.
רבנו גרשום לא עשה את זה.
עזרה,
סליחה. עזרה? עזרה, כן.
לא, זה לא
החזיק. עזרה? כן, אבל בימי בית שני זה כן החזיק.
כן.
בימי בית שני... הייתה הרבה השפעה של כוח הדמיון באומה. וכדי להעלות את כוח הדמיון, היה צריך להקפיד על הטהרה.
למרות שזה היה בקרב עובדי תורה.
מה?
זה היה תלמידי חכמים שהוא דרש מהם לעשות.
לא, לא, מכולם. כל העם. כן. אחר כך זה השתנה. מה?
זה נכשל בגדול.
אז מה אתה רוצה? הלאה. החסידות האחרונה, זו של הבעל שם טוב, פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל השכל והמעשה. כן, הרי יש בחסידות הרבה הדרכות שמכוונות אל הרגש ולדמיון. ובשביל כך העירה הרבה תביעת הטהרה הבשרית. כן, הרי מה אמר בעל שם טוב? הוא טבע מהחסידים, וכך נוהגים החסידים עד עצם היום הזה, לטבול בכל יום. לכתחילה בימי עזרא הייתה המגמה לקשר את ישראל אל הקודש והמקדש, גם בצד התחתיתי, שהוא אחד מדרכי החינוך הכלליים של האומה, והובלטה הטהרה. בימי עזרא, אכן, היו טובלים. הגלות, לעומת זה, דלדלה את הכוחות הרגשיים והציוריים, יחד עם גבורת החיים והמנוחה האסתטית. ונשארה השפעת השכל. כן? במה עוסקים היהודים כל ימי הגלות? הם עוסקים בלימוד תורה. בדליגתה הרוחנית מצורפת על המעשה, מקום השלבים הרוחניים הממוצעים. הרגש והנטייה הבשרית, כל זה נשאר פנוי. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. יצאה הדייקנות של הטהרה מכלל החובה. כן? כבר לא חייבים היום. ונשארה קשורה בציפייה אידיאלית במושג של קדושה וחסידות ליחידים, עד שבאה החסידות האחרונה של הבעל שם טוב וחפצה לשוטלה בהמון. כמובן, יש כאן גרעין בריא. לא. כמובן, יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח. בייחוד ראוי להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל, בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצימאון בריא ומדעה קבועה ומסוימת לעברות את כל האומה ואת שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלה, שהטהרה הבשרית היא אחת מגבורותיה. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. ועל כולם אמור, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושם אחריך. בכל מקום שהגבורה העממית הישראלית מתגברת, מיד מוכרחת לבוא תגבור את הטהרה הבשרית והרגשית עם כל תכונתה, ולהזדווג עמה, וכל אלה הנה מכינים בסיס למעמד חי אורגני, הכולל את התחייה כולה, מראשית ההפשטה העליונה, עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתם, ונתתי צבי בארץ חיים. יש פה כמה שאלות. בוקר טוב לרב וליושבים בשיעור. למרות דברי הרציה, עדיין לא נתקלנו בתלמיד חכם שפרץ דרך בעולמה של תורה, כפי שעשה זאת הרב קוק ביחסו לחול. אם חאג' גבר שעלה למכה, נכנס לשירותים או לוחץ יד לאישה, אסור לו להתפלל, אלא אם כן יתקלח. טוב. עד כאן להיום. שלום.